הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מאזינים יקרים, אנו נמצאים בעיצומו של יום תשעה באב, יום בו כל העם היהודי מתאבל על חורבן ירושלים מזה כ-2000 שנה. בשעתיים הקרובות ננסה ללבן את העניינים בהם אנו מצווים להתעמק ולהתבונן בענייני חורבן הבית, לא רק היום, תמיד, אבל במיוחד ביום זה. אני צבי ירום, נמצאים איתי כאן באולפן הרבנים הרב משה סרצ'וק, ראש כולל באר התורה, והרב בועז שלום, רב מדרשת בית אליהו ומרצה בארגון הידברות. הייתי רוצה לפתוח עם סיפור, כבוד הרבנים. אנחנו מדברים על זוג שנשואים מזה כ-10 שנים, ומחכים ומצפים בחיליון עיניים לכל שיפר את הדממה בבית. והנה, ברוך השם, הם זוכים, וזמן הלידה מתקרב. הם עומדים ממש לפני הלידה. בבדיקה האחרונה, פונה הרופא לאבא, שאוטוטו אמור להיות האבא מאושר. הוא מורה על בעיה מסוימת, קשה מאוד. הפתרון של הבעיה זה או האמא או הילד. הוא מסתכל על האבא ומחכה לשמוע את תשובתו. והאבא אומר, צריך לשמוע את דעתה שלהם. והם מתקרבים להם, והרופא פונה להם, נו, מה את אומרת? בלי הרבה ספקות, האמא אומרת כך, כל כך הרבה שנים אנחנו מחכים לפרי בטן. מחכים אחרי בחיות, אחרי תפילות. מבחינתי זה לא שאלה בכלל. אני מעוניינת שהילד ייוולד ואני אלך לעולם שכולו טוב. וכך בהחלטה לא פשוטה. בגזר הדין, ולאחר שעה קלה, יוצא הרופא לאבא ואומר לו, מזל טוב, נולד לך בן, וברוך דיין האמת. שמחה מעולה בעצב. ואבא עומד באותו יום בבריתו של אברהם אבינו. וכך חולפות להם השנים עד שמגיע גיל בר המצווה. באותו יום של גיל בר המצווה, בו נכנס בנו לנועם עול המצוות, פונה האבא לבנו ואומר לו, בני היקר, היום לפני 13 שנה, אמא שלך מסרה את נפשה בעבורך, בשביל החיים שלך. אני מבקש ממך. אני רוצה לשמוע הלילה את הקדיש הראשון, קדיש יתום, בכוונה, בעמקות, כמו שצריך. תבין את זה. זוהי מסירות נפש של אמא כדי שאתה תחיה. ובלילה, מתאספים המוזמנים בשמחת בר המצווה, ואבא עומד מהצד בסיומה של תפילת ערבית ורואה את בנו אומר את הקדיש במרוצה ללא כוונה וללא שום רגש. לפני שמתחילה הסעודה פונה אב לבנו ולוקח אותו הצידה ואומר לו, נו באמת, זה הקדיש שדיברתי עליו? בלי רגש, בלי כוונה. אמא מסרה את נפשה בשבילך. וככה אתה מזלזל באמירת קדיש כביכול לצאת ידי חובה. ואז פונה הבן לאבא ומחבק אותו. אבא, אתה יודע שאני אוהב אותך מאוד. אתה כל החיים שלי. כל מה שתבקש ממני, מה שביקשת או שתבקש, אני הראשון שיעשה. אבל מה אתה רוצה ממני? להגיד קדיש בכוונה בבחיות על אמא שלא הכרתי? אין לי מושג מה זה אמא. ואבא מנגב את הדמעות ומנסה להבין את בנו. אך קשה לו. כבוד הרבנים, אני רוצה לפנות אליכם בשאלה כל כך פשוטה. נמצאים אנו היום 2000 שנה מחורבן הבית, ומבקשים מאיתנו, תתאבלו על ירושלים, תבכו על חורבן הבית. וכאן הבן שואל, מה אתם רוצים ממני? אנחנו לא יודעים מה זה בית מקדש. אין לנו הבנה מה זה עבודת הקורבנות. אין לנו הבנה בכלל מה זה שירת לוויים. מה רוצים מאיתנו? מה בעצם החובה שלנו ביום הזה להתאבל, לבכות על דבר שאין לנו שמץ של הבנה בדבר הזה? אני רוצה לפנות אליך, הרב משה.
כן, השאלה היא שאלה חזקה, שמדי שנה אתה נפגש עם השאלה הזאת בציבור, ואני אגיד לך, יש כמה זוויות לתשובה לשאלה הזאת. דבר ראשון, אתה אמרת, אין לנו הבנה מה הפסדנו. אז אני אומר, כשאין לאדם אין הבנה, מה הוא עושה? אז הוא מנסה להבין. אז אני אומר, דבר ראשון, צריך ללמוד. שב תלמד מה זה היה בית המקדש. אני ערכתי, פעם שבתי בבית וליקטתי מהרבה מקומות, מראה מקומות, מאז חורבן בית המקדש, מה הפסדנו. יש לי פה בקלסר המון המון חומר על זה. המון דברים הפסדנו. אתן לך דוגמה קטנה. כתוב ברמב״ם, הרמב״ם כותב ממש בתחילת ההלכות של העניין הזה, של הלכות תשובה, זה אומר, היה שם סעיר המשתלח. הנה, כותב הרמב״ם ככה. עדיף שנקרא את זה מבפנים, שזה יהיה מדויק יותר. כותב, סעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. שעיר המשתלח מחפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה. בין שהודה לו, בין שלא הודה לו. הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. ממשיך הרמב״ם, הלכה ג', בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. ואחר כך הוא ממשיך, אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, לעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו איסורים. כלומר, מה כותב לנו הרמב״ם פה? שבית המקדש היה קיים, היה לנו מושג אחד שנקרא שעיר המשתלח, אחד מיני אלפים. שעיר המשתלח, אומר הרמב״ם, מחפר על הכל, גם על שגגות וגם על זדונות. בין שנודע לך, בין שלא נודע לך. היום, אחרי החורבן, אם לא מספיק תשובה, צריך גם איסורים. זאת אומרת, יש עבירות שעל ידי איסורים זה מתכפר. זאת אומרת, כשבית המקדש היה קיים, היינו יכולים לחסוך את בלינסון ואת שניידר.
לא היה מושג איסורים.
יפה מאוד. צריך מושג אחד שפסק. היום אתה רואה כמה אנשים סובלים בבתי חולים, כמה תאונות, כמה פיגועים, כמה בכי. יכולת לחסוך את זה. על ידי פריט אחד שהיה מתוך אלפי פריטים, שנקרא שעיר המשתלח. עכשיו, אם אתה לומד על זה, אתה מתחיל פתאום לקלוט, רגע, אז אנחנו היום נמצאים באמת במין נסיגה עצומה. אז זה לא חוכמה לשבת בבית ולהגיד, לא, אני לא נודע לי מה קורה, אני לא מרגיש שחסר לי משהו. נכון, אם לא תלמד, לא תדע. כמו בכל דבר זה ככה בחיים. מי שלא לומד, לא יודע.
זאת אומרת, יש כאן נקודה מאוד מעניינת במה שאתה אומר. כל הנושא של איסורים, לפי מה שאתה למד ברמב״ם, זה דבר שקיים והתחדש רק אחרי חורבן בית מקדש.
ראשון הרבה משמע שכל שנה השעיר משתלח ולוקח על עצמו את כל האיסורים למדבר, עם ישראל מתנקה. היה חוסך את האיסורים האלה. היום שאין לנו את זה, אנחנו צריכים לעבור את זה על הבשר שלנו. ואתה רואה מה שקורה.
אז בזמן בית מקדש, אדם היה מביא קורבן, מתחפר לו האבון, ולא היה מושג איסורים בכלל.
ככה משמע הרמב״ם. אם זה איוסים זה, אבל הבעיה שהייתה שהם עבדו עבודה זרה, גילו הראיות שפיכות דמים נגד בית ראשון. אז העבירות האלה הביאו עליהם איסורים, כדי שיחזרו בתשובה. אבל אם למשל, לא יצויר שהם היו...
מי שלא חזר בתשובה כן היה לו איסורים.
ככה משמע. מי שלא עמד בתקן, באמת...
יש גם איסורים שהם איסורים של אהבה. יש גם כן איסורים כדי לעורר, לאו דווקא איסורים של כפרת עוונות.
אז הרב בועז מעורר כאן דבר באמת חשוב, זאת אומרת שיכול להיות שהיה איסורים של לאו, זה כן
אחרים,
היה.
כן, מסוג אחר.
כמה כאלה, אין הרבה איסורים של לאו, הגמרא אומרת מסכת ברכות שאין הרבה איסורים של לאו, רק צדיקים גמורים זוכים לזה.
על כל פנים איסורים כדי, כמו שאמרתם קודם, לעורר את העם, זה איסורים שכן כן. היו.
אבל מה שהרב צבי מביא, שלו יצויר, שבאמת העם היה עומד בתקן, והולך נקי, אז באמת היה פטור מייסורים אלפי שנים.
למה לייסר אותו?
נכון, נכון. כמו ילד שמביא 100 במבחן, לא צריך לייסר אותו. ילד שמשתובב, זורק אבנים וזה, אתה מייסר אותו כדי שיכנס לתלם. זו המטרה של הייסורים.
אני רוצה גם להוסיף, לשאול עוד באותה נקודה, שכשכתוב בתורה, כי כאשר ייסר אב את בנו, כן השם אלוקיך מייסרך, לפי מה שדיברנו קודם, אז מי שהלך בתלם, לא היה לו את המושג של הפסוק הזה בתורה? לא היה לו ייסורים?
לו יצויר שהוא באמת הולך בתלם, לא צריך לעשות זה.
כמו שיהיה יסר, איש את בנו.
רק אשר מגיע לו.
איש לא מייסר את בנו כשלא מגיע לו. יש שיטה של הרב דסלר שאומר שפעם ב' צריך לתת איזשהו ייסור קטן לילד, כדי שידע את ההיררכיה, כדי לבטל אצלו...
יתרון האור על החושך, מה שנקרא.
כן, כדי שגם לבטל אצלו את המרדנות. זאת אומרת, הייסורים נועדו כדי לבטל את המרדנות אצל הילד. אז הוא אומר, גם אם הילד הולך בתלם, כך הוא מביא מהספרים הקדושים שצריך למצוא איזה סיבה, נמצא בסוף כרך ג' חלק המכתבים, הוא מדבר שם על העניין בכלל של הקאה, אז שם הוא נוגע בזה באופן נקודתי על העניין הזה, אבל על כל פנים אצל הקדוש ברוך הוא, אין את העניין של ייסורים, אין להם סיבה.
כן, וזו זווית אחת. יש זווית נוספת שהרב פינקוס, זצ"ל, גם כן נדרש לשאלה הזאת, אז הוא אמר שבעיירה, לפני הרבה שנים באוקראינה שמה, עד היום אתה נסע באוקראינה שמה שעות ברכבות ובעגלות ממקום למקום כדי להגיע מכפר לכפר. הכל היה מרוחק. אז היה שמגיע דואר, ופעם בחצי שנה מגיע דבר ומחלק דואר, וכולם, זה בשבילם יום חג. ויום אחד הגיע הדבר איוון, והגיע עם החבילות של הדואר, וכל אנשי העיירה רצו, אמרו לו, איוון, יש למשפחת זה וזה, יש חבילה? אז הוא הסתכל על אחד, אמר לו, מוישה, אתה רוצה לקבל ממני 100 רובל? 100 רובל זה כמו 10,000 שקל. אז הוא אומר, כן? אז הוא אומר, בוא תחתום לי פה. הוציא איזה מפנקס, הוא חתם לו, הוציא שטר של 100 רובל, זה מוישה הזה רץ הביתה, ושמח הוא, והילדים, וכולם. ואמרתי, רק עשיתי כמה קשקושים, וקיבלתי 100 רובל מאיוון. כולם שמחו, אמרו, איזה טיפש האיוון הזה, הוא נותן לנו ככה 100 רובל על, על, על עבודה כזאת קלה. הוא רק שכח שהוא בעצם חתם לו בפנקס על ארגז שהוא קיבל מאיזה דוד עשיר באמריקה, שבארגז הזה היו שטרות מזומנים במיליוני רובלים. אבל הוא חתם, קיבל 100 והוא שמח במאה שלו. אומר הרב פינקוס, אומר, אנחנו היום, שאל בן אדם, למה אתה לא אבל בתשעה? הוא אומר לך, תגיד לך את האמת. שמע, יש לי דירה בטאבו על שמי. יש לי רכב מסודר. אשתי מסודרת של עבודה. הילדים מסודרים במוסדות חינוך. יש לי פנסיה, יש לי... אפילו כל מיני קרנות מנהלים וכדומה, שסידרתי לעצמי. פחות או יותר, אני עושה סופי שבוע מדי פעם באיזה בית מלון, קצת חוץ לארץ, אוכל טוב, שותה טוב, ישן טוב. להגיד לך שבית המקדש חסר לי, משיח חסר לי, זה לא בדיוק יהיה אמיתי. זה חשוב, אם הוא יבוא, אני אקבל אותו, לא שאני לא אעשה בעיות, אבל בגדול, זה לא כל כך חסר לי. עכשיו, למה הוא אומר את זה? כי הוא מסתפק, מה שנקרא, במאה רובל האלה, והוא לא מבין שחסר לו את המיליונים שהוא הפסיד בעצם. ועל זה הבכי. על זה שאנחנו לא מבינים מה הפסדנו. זה כמו ילד קטן.
אבל אתה כאן עכשיו, לדעתי, יש פה שני חלקים. יש בן אדם שיש לו איסורים, ויש לו בעיות וצרות לא עלינו, ולא, אתה אומר, תבין, אם היה בית מקדש, לא היה לך צרות.
נכון.
כעת אתה מדבר על אדם שחייו פחות או יותר שלווים ורגועים, ואתה אומר לו, תשמע, אם היה בית מקדש, איפה היית היום? אולי כאן מתעצמת השאלה על אדם שהוא שלב, פה מתעצמת השאלה, זה לא חסר לו, אז תלמד כדי שתבין מה חסר לך.
נכון, זה הזווית הראשונה, קודם כל תלמד, אם לא תלמד לא תדע. דבר שני, אחרי שאתה לומד, בוא תנסה להפנים את זה. על ידי המשל הזה, זה ייתן לך כיוון. הטעות שלנו, זה שאנחנו לא מנסים להתחבר לזה, אנחנו קוראים על זה חומר, אבל אנחנו אומרים, שמה, נכון, זה היה פעם לפני 2000 שנה, מה זה נוגע לי היום? ואתה לא מבין שכשאין לך בית מקדש היום, אז יש לך צרות, ויש לך אסונות, ויש לך זה, ואיך אמר רבי אליעזר שם בגמרא בברכות? מיום חורבן בית המקדש, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לבין שבשמיים. זאת אומרת, המהר"ל כותב, ששלמה המלך כותב בשיר השירים, צווארך, הוא קורא לבית המקדש צוואר. הוא אומר, מה התפקיד של הצוואר? לחבר בין הראש לגוף. הוא אומר שבית המקדש זה היה בחינת צוואר. שמחבר, אתה מקריב פה קורבנות, מעלה ריח ניחוח ויורד לך שפע לעולם. הוא אומר, מאז חורבן בית המקדש בטל הקשר הזה. כאילו הצוואר נעלם, הראש התנתק מהגוף. המצב שלנו היום, אנחנו מנותקים. מה שאנחנו צריכים להבין, שאין לנו את הקשר הזה, שעשרה ניסים קבועים בית המקדש. את כל העוצמה הזאת, חסר לנו את זה. אז אם אתה מבין, יכולת לחסוך לך היום את כל הפיגועים והצרות והדם והתאונות והמחלות וכל מה שאנחנו, צערנו, אנחנו רואים מה שקורה ברחוב, מה קורה יום יום. יכולנו לחסוך את זה, אז בוא, זה שאתה היום שלב והכל בסדר, זה עדיין לא פותר את הבעיה, כי אתה בעצם חי עם המאה רובל סביב הנושא הקטן הזה ולא, מה שנקרא, לא יוצא מהקופסה לראות את הדברים בפרופורציות רחבות יותר.
הרב בועז, אני רוצה לפנות אליך. איך אתה רואה את הזווית הזאת של השאלה, בחיי היומיום שלנו, איך אנחנו יכולים היום, לפחות, אם לא כל יום ויום, לפחות בתשעה באב, שבן אדם יושב, שומע אותנו כרגע, ומנסה להבין, וזה בעצם המטרה שלנו, מה חסר לי בית מקדש בחיים שלי.
ובכן, גם אני ארצה לדבר מכמה היבטים. דבר ראשון, אני רוצה לחזק את מה שהרב משה אמר, צריכים לדעת שבזמן שהיה בית מקדש, הייתה כפרה של הקורבנות. אנחנו רואים עד כדי כך, אנחנו לא מבינים מה זה קורבן, ויש אנשים שבית המקדש ידמה להם כאיזה סוג של בית מטבחיים, אבל העם של אותו דור הבינו מה זה בית מקדש. וכתוב שכאשר הנביא מוכיח אותם, היו אומרים, היכל השם, היכל השם, המה. פירושו של דבר, לא ייתכן שהשם יחריב את בית מקדשו. לא זו בלבד, אלא בכוח בית המקדש בקורבנותיו להגן עלינו על אף כל מה שאנחנו עושים. ולמעשה הם צדקו, מכיוון שהגמרא מביאה שכל עוד שהיו מקריבים בבית המקדש לא נפלה ירושלים. ברגע שהעלו להם חזיר במקום להעלות להם קורבן, נלכדה העיר. זאת אומרת שאנחנו רואים מצב גרוע, מצב ירוד, אבל יש קורבנות. אנחנו לא מבינים איך זה, אנחנו לא מבינים מה צורת הפעולה, אבל אנחנו רואים שלבית המקדש היה כוח אדיר של העם, היה מקום להסתמך עליו, וכשבית המקדש חרב, אז היה שבר נורא. עכשיו, אנחנו באמת לא רואים את זה, לא חשים את זה, אז פה מתעוררת השאלה, אני אף פעם לא ראיתי בית מקדש, ולא ראיתי קורבנות, ולא ראיתי איך היה נראה כשהיו קורבנות, אז איך אני צריך לחוש היום? צריכים לדעת שהבעיה הזאת לא נמצאת רק בעניין של בית המקדש, היא בעיה שמקיפה את מכלול החיים שלנו. חזוני שומר, ידוע שתמיד אנשים מתחבטים, עבודת השם זה רגש, זה שכל, מה בעצם נדרש מאיתנו? חזוני שומר, עבודת השם צריכה להיות שכל. פירושו של דבר, השכל צריך לקבוע מה צריך להיות בכל מצב. דהיינו, יש שלב שבו הבן אדם צריך להתאבל, אז על פי שכל אני צריך להתאבל. כי אם אני אקח את הדברים אל הרגש, אז אני אגיד, שמה, אני טיפוס מטבעי אלץ, אני טיפוס שמח, אני טיפוס צוהל, לא מתחבר לתשעה באב, לא מתחבר, זה כזה דיכאוני, אני מחפש שזה ייגמר, אני לא, ויש אנשים הפוך. אומר לך, תשמע, סוכות, ושמחת בחגיך, אני אף פעם בחיים לא הולך לרקוד. אני לא סובל את זה, אני טיפוס כזה מלנכולי, דיכאוני, אוהב לשבת, לעמעם את האורות, אני לא, לא אוהב את ה... נו רגע, אז תגיד, אז התורה לא דיברה אליך, אז אני רוצה להבין, אז הקדוש ברוך הוא, כאילו, אתה לא בתמונה? אומר חזוני, שבן אדם צריך לקחת ולראות את העניינים של אותו חג, אותו מועד, להפנים אותם. איך? לדוגמה, אחר הפעולות נמשכים הלבבות. בן אדם שיודע שאומנם אתה קצת יותר דיכאוני ויותר, אבל אם אתה נכנס ויש ריקוד והרגליים נישאות אל על, והבן אדם מפעיל את הדברים בצורה חיצונית, ומבין למה צריך לשמוח, מה זה בשמחת בחגיך, מה יש ביום הזה, מה השם נתן לנו, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים, על מה אשרינו, כמה מיליארדי גויים של ריבונו של עולם, ואם כל זה תפילה אחת שלי, מילה אחת של תורה שלי, חברים מקשיבים לקולך, כל פמליה של מעלה יושבים עכשיו ומקשיבים לתורה שאני לומד, והקדוש ברוך הוא יש לו מיליארד גויים, וזה מבחינת אותו כמו מיליארד נמלים, ולעומת זאת אני יהודי אחד חשוב אצל הריבונו של עולם. תלמד את כל הנושא הזה, תפנים אותו, תיכנס אליו, אתה פתאום תחיל להרגיש שמח, אתה תתחיל להרגיש שבאמת יש לי מיליון דולר בכיס, ואני הולך סתם כמו מדוכה. ואותו דבר הפוך. מי ששם לב, חזל עושים את זה. חזל עושים את זה בתפילה, חזל עושים את זה בלימוד, ובתשעה באב בקינות. קורא את הקינות, קשה לבן אדם, אמנם אנחנו קשה לנו לדמוע. אנחנו בדור בכלל שעבד מעיין הדמעות. אולי נדבר על זה בהמשך. אבל בכל אופן, עדיין אתה לא יכול להישאר אדיש לקרוא על 10 רוגי מלכות, ולראות מה עבר עליהם, ואת רבי ישמעאל במר צורח, ואת בת הקיסר ומה שהיא אמרה, ואת כל... זה מעביר צמרמורת. אז גם אם בן אדם נכנס את אישה באב, קר, הוא אחרי הקינות, כשהוא באמת הוא מתבונן, אני לא מדבר על אנשים שבאים כדי להעביר את הזמן, כשבן אדם באמת מנסה להיכנס ולהתבונן, הוא יוצא אחרת, הוא מרגיש את הדברים יותר, אז אמנם זה אולי לא ברמה של אבותינו, על החפץ חיים כתוב שבתשעה באב, היה נשאר כל הלילה ער, היו באים בבוקר, והיו רואים את המקום שבו הוא עומד, רואים אותו מלא מוצב דמעות, שלולית של דמעות, אנחנו איפה יש לנו דמעות בכלל? מקסימום כשחותכים בצל, אבל ככה מעבר לזה, מישהו איתנו פעם בכה, וזה אגב מדהים, כי כולנו זוכרים את הדור הקודם, זאת אומרת, זה לא היה לפני 2000 שנה. הדור הקודם, בכל נדרי, היה בוכה. היה בנעילה, היה בוכה. אנחנו לא מרגישים את זה בכלל.
אז בעצם, כשאני שומע את מה שאתה אומר, ובהחלט, זה מראה על העומק שבעצם ההיעדר שלנו בית מקדש, אז אולי בכלל אנחנו מצווים לבכות על זה שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, לפני שבכלל נבין ונעמיק ונלמד מה חסר לנו, כשעומד אדם מהצד ושומע את מה שכבוד הרב אומר, ושמע, אני שבור על עצם זה שאני בכלל לא שם. אז איך בן אדם צריך להתחיל?
כתוב בשולחן ערוך שראוי לכל אדם ירא שמיים להיות מצר על חורבן בית המקדש ולקום בלילה ולבכות על חורבן בית המקדש. אז שואל אחד הגדולים, שואל, מה זה ראוי לכל אדם ירא שמיים? איזה מין ניסוח זה בשולחן ערוך? ראוי לכל אדם ירא שמיים להניח תפילין? להתעטף בציצית? אם זה שולחן ערוך, תכתוב הלכה. מה זה? זה הלכות ליראי שמיים? אז השיב אותו גדול, ראוי לכל אדם ירא שמיים להיות קם ובוכה ומצר על חורבן את המקדש. ואם אינו ירא שמיים, ראוי לו להיות קם ובוכה ומצר על חורבנו הפרטי. אז על זה הוא צריך באמת לבכות, אז כמו שאתם אומרים, שבעצם הבכי צריך להיות על למה אנחנו לא שם, אבל ודאי שצריך להבין, אפשר להתחבר, צריך לקרוא את הדברים, צריך ללמוד אותם, צריך בשר חסידך לחייתו הארץ, אם אדם יתאר לעצמו את המצב הנורא, יתאר לעצמו את גדולי הדור, איך הם שחוטים לעיניו, יתאר לעצמו צרות, ואז הבן אדם ירגיש, תשמע, זה היה דבר נורא, זה היה דבר שקשה לנו להקל אותו, אבל זה הייתה צרה נורא, ואגב, זה מעניין, כי זה רק בדורות האחרונים קשה לנו. לפני 70 שנה הם די התחברו לחורבן בית המקדש. כשהם חוו את החורבן האישי שלהם באירופה, מי לא התחבר לחורבן בית המקדש? זאת אומרת, הזמן הזה שבאופן יחסי אנחנו בשקט, הוא לא זמן רב, זה זמן של כמה עשרות שנים, אבל מי שיסתכל, כל אורך היסטוריה היו רדיפות אין קץ. אז אנשים מאוד התחברו בגלל הבעיות הפרטיות שלהם, אז מתוך זה הם גם התחברו לחיסרון של בית המקדש.
כן,
אבל אני רק רוצה לגעת בעוד נקודה, וזה נקודה שלצערנו היום כמעט ולא מדברים עליה. מדברים על חורבן בית המקדש ומה חסרנו. אבל כל מי שמתבונן על תיקון חצות, כל מי שמתבונן על הצער על חורבן בית המקדש, אני אתן אולי עוד דוגמה עוד מעט בסיפור שהיה עם הבית יוסף. כל מי שמסתכל על מה בעצם רוצים ודורשים מאיתנו, קשה לנו אמנם בכלל לדבר על זה אולי ולהקל את זה, אבל מדברים איתנו על צער השכינה. השכינה בגלות, כל יהודי מצטער, שכינה היא בגלותה, כתוב קל אני מראשי, קל אני מזרועי, כאשר הבית יוסף וחבריו היו בחג השבועות בחוץ לארץ, נגלתה אליהם השכינה, הוא התחיל ללמוד הבית יוסף ופתאום קול מדבר גדולות, השכינה התחילה לצעוק ולזעוק ובכתה בכל רעש גדול, ואמרה אם הייתם יודעים אחד מאלף אלפים הצער שיש לי בגלל אבונותיכם ובחיות נוראות, יש צער של השכינה שכתבו על זה בן אדם צריך לקונן, על צער השכינה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא בביתי. אומר חפץ חיים, ראית יהודי שאין לו בבית כיסא שלם? כיסא שלם. חפץ חיים ידוע שכל הכיסאות שלו היו רעועים, אבל בכיסא עם 4 רגליים? אומר חפץ חיים, לקדוש ברוך הוא אין כיסא שלם. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בביתו. אז זאת אומרת, יש צער נורא של השכינה, שלזה צריך להתחבר. ועוד פעם, אני יודע שזה לעלות יותר גבוה, אבל צריכים לדעת את האמת, זאת אומרת צריכים לדעת מהו באמת, מהי באמת הנקודה, ועד רבה זה מעצים את הקושי, כי מה שזה אומר, אנחנו נמצאים במצב טוב, ומה בעצם הבן אדם אומר? תשמע, הציע הכל בסדר, אבל תראה מה קורה לקדוש ברוך הוא, תראה לשכינה, איזה צער יש, בגלל ההתנהגות שלך, או בגלל ש... אז מה אתה, אז איזה אגואיזם זה, איזה נקודת חשיבה זאת? תשמע, מה אכפת לי, אני אצלי הכל בסדר. זאת אומרת, השם סובל בגלל מה שאתה עושה, השכינה סובלת, והבן אדם מרגיש טוב עם עצמו. כך שאם בן אדם היה מתבונן, זה הוא היה קצת מתעורר. אבל לימוד זכות קטן, לימוד זכות קטן, בזה רק אני אסיים את הנקודה הזאת על עצמנו. צריכים לדעת שהנשמות שירדות לכאן לעולם, כתוב שלקראת ביאת המשיח, ירדו הנשמות, זה נקרא עקבתא דמשיחא. הנשמות הנמצאות בעקב. המקום עם הכי פחות רגש בגוף האדם זה העקב. הוא לא מרגיש בכלום, אתה מגרד, לא מרגיש כלום. יש פקירים שהולכים גם על גחלים וגם על מסמרים, ולא קורה להם שום דבר. אז הנשמות שלנו הן נשמות חסרות, נטולות רגש. פשוט נטולות רגש. לכן קשה לנו להתעורר בתפילה, קשה לנו להתעורר ולהתלהב משיחת מוסר, קשה לנו לפתוח את הלב בכל נדרה ובזמנים שבהם לכאורה דורות קודמים היו עומדים בוכים, אבל אנחנו מרגישים, אין סטארטר, אין, זה לא נפתח. אז צריכים לדעת, הרבה מזה לא תלוי בנו, אבל זה לא פותר אותנו, כמו שאמרנו. זה לא פותר אותנו מללמוד, מלהבין, ולפחות בשכל להתחבר לדברים.
אני רוצה בעצם לעשות איזשהו כביכול, איזשהו חיבור בין שני הדברים, שני הסגנונות ששני הרבנים פה מדברים, ואני לאט לאט כאדם הפשוט מנסה להבין נקודה מאוד מעניינת בנושא של החורבן. דיברנו בהתחלה, הזכרנו את הנושא של האיסורים, את החוסר הפרטי של הבן אדם, שזה הרב משה פתח בזה. הרב בועז, אתה התחלת לדבר על הנושא של הצער השכינה, ומה חסרנו, ואיזה צרות נוראות היו. אני שמעתי פעם שיש סגולה של בעל הנפש החיים, שכשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא ורוצה שיענה בתפילתו, אז יש את המושג של אמו אנוכי בצרה. וזה בדיוק נפל לי כשאתה דיברת על זה. שבעצם בן אדם יש לו איסורים או צער אישי, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז בעצם הוא משתף את השכינה איתו. אמו אנוכי בצרה. זאת אומרת, זה לא צרה פרטית שלי. השכינה פה היא בעצם במצב לא תקין. כשיהודי סובל, אז השכינה סובלת. אז בעצם אני מחבר את שני הדברים ששניכם אמרתם, גם את הנושא של האדם הפרטי וגם של הקדוש ברוך הוא, אז אני מתחיל לראות שלאט לאט בתוך כדי הדברים שלנו, יש פה באמת דבר מדהים. בוא ניקח, לכן פתחתי גם, באדם הפשוט, שני הרבנים פה דיברתם על דברים מאוד גדולים, על הרמב״ם, מה זה כפרם, שאין איסורים, כשאדם חוזר בתשובה אין לו את האיסורים. הרב בועז ממשיך את זה על כל הנושא של איזה צרות היו, ומה זה צער של השכינה. עומד אדם הפשוט ונסה להבין, אוקיי, נכון, בית מקדש, וזה דברים גדולים, והר הטוב הזה והלבנון, שמלבין אבונותיהם של ישראל. אבל הנה אני כאן היום, ב-2017, יושב אדם, פשוט, ששומע אותנו, ומתחיל להבין שהחורבן וההדר של בית המקדש, זה לא רק שם איזשהו צער השכינה למעלה, וזה לא רק אם עשיתי עבירות שאני משתדל לחזור בתשובה. כיום כשבן אדם מהצד, אדם פרטי, סובל, זה השכינה סובלת. והסבל שלנו כיום ברגע זה, כי אין בית מקדש. ואני רוצה אולי את הנקודה הזאת של החיבור, של מה ששניכם אמרתם, בואו ננסה קצת לפתח ולהבין את זה, כדי לתת לנו בחיי היומיום, שנתחיל להבין מה חסר לנו, הרב משה.
אז האמת היא שכל פעם שאתם מדברים, אני נזכר בעוד משהו, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אבל בואו ננסה לעשות סדר. לגבי מה שאתה אמרת לפני כן, אולי נדבר על זווית שהיא תתקשר עם מה שדיברת ומה שגם הרב בועז דיבר. משל למה הדבר דומה? תאר לך בעל משפחה גדולה שמונה 13 נפשות, נפטר בדמי ימיו, לא עלינו. השאיר אלמנה ויתומים שהקטן ביניהם הוא בן שנתיים והגדול בן 20 נגיד. טוב, הילדים הקטנים הרי לא מרגישים שום חיסרון, עד רבה. עכשיו הסלון מלא באנשים, קרובים רחוקים, מתייחסים אליהם רבות, מעניקים להם ממתקים, צעצועים לרוב. להם לא משעמם בכלל בשבעה. אבל האמא, האלמנה, רואה את זה וליבה מתפלץ בקרבה. היא רוצה שלפחות יבינו הילדים קצת ממה מהאסון שניחת עליהם. לכן, אז נגיד שהאמא מושיבה את מוישה לבין השנתיים על ברכיה, והיא מסבירה לו, מוישה, אתה יודע איפה אבא? הוא אומר, לא, הוא בשמיים. ומוישה לא אומר, וטוב לו שם, אמא? היא אומרת, כן. אבל אמא מוסיפה, אתה יודע, מוישה? נכון שבכל שבת, אבא היה נותן לך ממתק או חטיף ביסלי או במבה? הוא אומר, נכון, עכשיו אין יותר, אבא לא כאן. הוא גבוה בשמיים ואתה לא מקבל. ואז מוישה פורץ בבכי. למה אתה בוכה, מוישה? אני רוצה את אבא. למה אתה צריך את אבא? כי אני רוצה במבה וביסלי. זאת אומרת, הקשר של מוישה עם האבא, ההבנת האסון שלו זה ברמה הזאת שחסר לו עכשיו את הבמה והביסלי. הוא לא צריך את האבא באמת, הוא צריך את, את מה שמגיע דרך האבא. זאת אומרת, אחר כך הילד היותר גדול, אצלו, אומרים לו עכשיו אין לך אופניים בחגים, ואין לך כל מיני מתנות שהיית מקבל. אז הוא בוכה על האופניים. וככל שילד יותר גדל, אז הוא מבין שהצער יותר ממוקד, הוא מבין מה זה אבא, הוא מתחיל להפנים את זה. אז חשבתי על אותו עיקרון, אם אדם מתחבר לצער של החורבן, דרך הצרות הפרטיות שלו, יש לזה חשיבות מסוימת. אגם שדרך המשל הזה זה נשמע כאילו בדיחה, איך ילד קטן אכפת לו מהבמה ולא מאבא, אבל לא, יש חשיבות כי אגם שזה מעורב עם אינטרסים מסוימים, אבל בפועל כואב לו משהו. זאת אומרת, זה אדם בדרגה מסוימת. אז אני מצפה ממנו, אתה עדיין חושב שאם חסר בית מקדש, אז חסר לי היום, נגיד, כתוב, ניטל טעם הפירות מאז החורבן. אז הוא אומר, איי, הפרסקים של היום זה כמו פלסטיק. אם היה בית מקדש, היה לי הפרסק בטעם. בסדר, אז אתה הגעת לחורבן ולזה דרך הפרסק. אבל אני מצפה ממך שאתה אדם בוגר, אנחנו אומרים, כבר יש לך זקן ויש לך משקפיים, אתה כבר אדם בוגר. בוא, מה שנקרא, תעשה עוד צעד. עזוב, הגעת דרך טעם פירות, תמשיך עוד צעד. תנסה להבין מה עוד הפסדנו בית המקדש. תלמד על זה, תיכנס לזה. אז אני מצפה ממך, כי כבר התחלת, יש לך איזה קצה חוט ביד.
אז הנקודה היא כן לחשוב מה רק לי חסר ולא צער השכינה.
אני אומר, לא לזלזל בשום.
להתחבר דרך זה.
להתחבר דרך דברים קטנים. זאת אומרת, אני יודע שכל הדרשנים עכשיו לא יסכימו איתי. יגידו, מה אתה מדבר? אתה בישר, מדבר על החורבן. אבל אני לא מזלזל. אני פוגש אנשים, אחד אומר, תשמע, יודע מה, כואבת לו הרגל. אם היה במשיח, היו מפסיקים לו הכאבים. הייתם אומרים, אתה צודק. אתה מתחבר לביית המשיח דרך כאבי רגליים.
אבל מי דרגיס היה איזה אדמור, שבא עם הצרות שלו למשיח, לרבא. אמר לו, אבא, איזה צרות, ועכשיו שבאה כזאת, ועכשיו נפלה להיות צרה כזאת, ועכשיו, רבא שכבר יבוא משיח, רבא שכבר יבוא משיח. אז הוא אמר לו, צר לי להחזב אותך, שהמשיח שאתה ממתין לו אף פעם לא יגיע, והמשיח שיגיע אף פעם לא ימתנת לו. הוא אומר, כי אתה חושב שמשיח בא לפתור לך את הבעיות הפרטיות שלך? הוא אומר, משיח זה גאולה, משיח בא כעת להקים את בית המקדש, לגלות ולתקן עולם במלכות שדי, הוא בא ליצור תיקון כללי בעולם, לא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשי, ואתה חושב שמשיח בא לפתור לך את המינוס בבנק, אז הוא אומר, זה לא המשיח. ודאי שבדרגות, האדם הזה, זה כמו שאנחנו מדברים על עבודת השם מתוך יראה. זה טוב או לא טוב? הרמב"ם ורבנו יונה ועוד האחרונים מדברים על זה וקוראים לזה יראה של הנשים והילדים. בתקופה שלהם לנשים וילדים היה את זה. היום הלוואי ויהיה לנו את זה. זאת אומרת, אז יראה זה לא טוב? רבי ישראל סלנטר אומר, אני עובד את השם דרך יראה. כך הוא אמר, הלוואי ויהיה לנו יראה. אני אומר, תראה מה הרמב"ם כותב. טוב, זה הדור של הרמב"ם, וזה הדור שלנו. אז אם רבי ישראל סלנטר יראה, זה הלוואי ונשיג, כי מי מאיתנו בא לדבר לשון רע וחושב בדיוק על הגיהנום. זאת אומרת, גם יראת העונש, שזה הכי נמוך אין לנו. ולדור שלנו, זה מה שצריך לדבר, שהלוואי, ובזה ניגע. אז אני מסכים עם מה שאתם אומרים, כי באמת, לפי המצב הנמוך של היום, עד רבה לדבר גבוה, אתה מדבר אל השומע ברמה שהוא לא מבין על מה אתה רוצה, כאילו, אני לא שם. אני לא שם.
נכון, אז לכן אני אומר, לא לזלזל, גם אם עכשיו אחד המאזינים בבית, יכול להיות זה איש או אישה, יכול להיות שהאישה יש לה בעיה בשלום בית, ומר לה בחיים. אומרת, אז מה שהר הצבי הזכיר מקודם, שדרך זה יש צער השכינה. הצער, יש צער לשכינה על כך שהיא רואה יהודיה סובלת מזה שבעלה משפיל אותה. עכשיו את מצטערת? אז אולי תמנפי את זה ברמה הזאת שתגידי רגע, אני עכשיו הבנתי איך זה עובד, ריבונו של עולם, צר לי, קשה לי, אבל אני אומרת, אם על ידי זה שתבוא גאולה והשכינה תקום מן האפר, אז יהיה נחת לשכינה, ועל ידי זה גם זה יפתור לי את הבעיה, אני אשמח מאוד, אבל לא שאני מחפש רק את הפתרון של הבעיה שלי נטו. אני רוצה שזה יהיה פתרון כולל, שגם, איך אומרים, הפתרון שלי יהיה על הדרך.
אבל אני חייב להוסיף פה עוד נקודה.
כן.
ברגע שבן אדם מבין, שכשהוא בצרה, הקדוש ברוך הוא בצרה, אז בעצם השאיפה והכמיהה לצאת מהבעיה, כביכול זה לא רק בעיה שלו. זאת אומרת, בורא עולם, הרי אתה לא רוצה שעם ישראל יסבול. ולא ייתכן, אין היגיון, שהמציאות של הבריאה תהיה במצב שעם ישראל סובל. כי השכינה בצער. זאת אומרת, זה לא רק שיפטרו לי הבעיות, זה לא צורה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
נכון.
בדיוק, יש כאן איזושהי בעיה.
בקיצור, אתה אומר, זה אינטרס גם של בורא עולם.
נכון. בוודאי, בוודאי. והרי בורא עולם רוצה שאנחנו נעבוד אותו בנחת ובשמחה.
הבעיה שכביכול בורא עולם כבול על ידינו. וזאת פה בעצם נמצאת הבעיה. הקדוש ברוך הוא אומר, זה אינטרס שלי וזה מה שאני רוצה, ומדרך הטוב להטיב, וזה שלמות של הריבונו של עולם לתת ולהעניק הכל. אבל אומר השם, יש הנהגת המשפט, והנהגת המשפט אומרת, איך אומר היום ראש הממשלה? ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. זאת אומרת, בהנהגת המשפט, אין מצב שהקדוש ברוך הוא נותן מבלי שמגיע. זה הנהגת המשפט. יש מעבר לזה, יש הנהגת הייחוד, כמו שכותב רמח"ל, הערכנו בזה בהזדמנות אחרת, אבל בהנהגת המשפט, פירושו של דבר, אני מאוד רוצה לתת, אני מאוד רוצה להוציא אתכם מהגלות, אני מאוד רוצה, אבל תעשו איזה תנועה, תעשו תזוזה, כי אני לא יכול לתת כשיש מקטרגים. מה זה לא יכול? לא יכול, זה לא מובן של מוגבל, אלא זה כמו שאתה תשב לשחק שחמט עם ממציא משחק השחמט. ופתאום אתה רואה שאצלו הרץ, רץ שישה מהלכים קדימה, ימינה, שמאלה, ו... רגע, תגיד לי איך עשית את זה, רק שנייה תסביר. אומר לך, חביבי, אני המצאתי את המשחק, כאילו, מה אתה בא ללמד אותי? אנחנו נגיד לו, שחק עם עצמך, נכון? סימולטנית, תעזוב אותי. אז זאת אומרת, כולנו מבינים שכשבריך הוא קבע כללים למשחק, זה במרכאות קובל אותו. הוא קבל את עצמו, זה יותר מדויק יהיה לומר.
הוא החליט.
הוא החליט שזה, אלו יהיו הכללים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני מאוד רוצה לגאול אתכם, אני מאוד רוצה להשפיע עליכם טוב, אבל זה חייב להתחיל מכם, זה חייב לבוא מצדכם. אז לכן, אז יש פה אינטרס אז של בורא עולם, ופה תבין עד כמה, כביכול, המעשים שלנו הם מעשים נוראים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, והוא רוצה להשפיע, והוא רוצה לתת, ואני כביכול מונע את זה ממנו. זאת אומרת, זה אין פה רק שאני לא ראוי, אלא אני גם מונע מהקדוש ברוך הוא להוציא את הרצון הטוב שלו להטיב לי. יש לו רצון להטיב לי, ואני בכל במעשים שלי אומר, לא, אתה לא תעשה את זה. אז זה לא רק רצון שלי, ואז אני אומר, טוב, תשמע, אני מוותר על הטוב. זה לא, זה גם, אתה גם גורם צער לקדוש ברוך הוא שרוצה להטיב, וכעת הוא לא יכול להטיב. זה מאוד מזכיר את המעשה שהיה עם החפץ, עם האור החיים הקדוש, שפעם הוא ראה יהודי שפגע בחבר שלו בצורה מאוד קשה. ולמחרת הוא ניגש אליו, אל הנפגם. הוא אומר, רציתי לבקש ממך, ממש, אני יודע שזה אולי מאוד קשה, וזו בקשה לא פשוטה, אבל תמחל, תמחל ליהודי שפגע בך אתמול. תמחל לו. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני כבר מחלתי לו אתמול. ואני אגיד גם לרב למה מחלתי לו. הוא אמר, כיוון שכתוב בזוהר שהאבונות של עם ישראל מכבידים על כנפי השכינה. יש לקדוש ברוך הוא צער כשיהודי חותם. ואמרתי, גם אם ליהודי הזה לא מגיע השם, חלו על מה שהוא עשה, אבל לקדוש ברוך הוא לא מגיע להתייסר. למה השם צריך לסבול? ואז האור החיים הקדוש קילס מאוד את טעמו של היהודי הזה, הוא מאוד התפעל מהטעם של היהודי שיש צער לשכינה, אז השכינה לא מגיעה לה. אז באמת בהתבוננות הזאת, כל היחס, כל מה שאנחנו עושים וכל מה שקורה, הוא אחר לגמרי.
זה מזכיר את מה שהיה בשואה, אח של הרבי מגור, זה צהל, ראו עליו השואה בתוך המחנה, הוא היה קופץ ושמח וצוחק, אמרו לו, השואה, כולם רעבים, כולם שלדים. על מה? הוא אומר, לפחות אני מונע את הצער, אם עוד יהודי אחד שמח ופחות כואב לו, והשכינה פחות תסבול, אם אני מקל על השכינה, בשביל זה אני עושה את זה. זה אנשים גדולים.
אבל השאלה היא בעצם, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים פה על, על, על שני אופנים. ובאמת השאלה היא, זה נכון, אז אנחנו מתחילים לאט להבין שיש פה את החיסרון שלנו, את ההיעדר שבגלל שאין בית מקדש לנו לא טוב, וצער השכינה.
נכון.
השאלה היא, אמרנו קודם, אדם מסתכל על המצב דרך היסורים הפרטיים שלו.
נכון.
אז עכשיו, כאן הבן שואל, האם כשאני מסתכל על הדורות הקודמים, שצער השכינה, שהם קוננו כל כך הרבה, הם לא הסתכלו בהיבט האישי? הם מסתכלו כן רק על צער השכינה, לא. ואנחנו כזה דור ירוד שמסתכלים רק על עצמנו?
יש בזה דרגות, תמיד היו דרגות. תמיד היו פשוטי העם שאלה הם את הצרות הפרטיות שלהם, והם התמקדו בהם. היה את הבינוניים שמה שנקרא, הבינו שיש פה משהו יותר גבוה. והיה את הצדיקים שהם הבינו את הרמה יותר גבוהה. וכתוב על חנה, כתוב, חנה היא מדברת...
על ליבה.
על ליבה. אז כתוב שם
הוא אומר, המן בליבו, אתה רוצה להבדיל בין זה לבין
זה? יש שם פסוק על חנה, שכתוב, חנה היא, כתוב, אם מתפלט, יש שם משהו, כתוב משהו על השכינה, או על השם. אז חזל אומרים, מה זה על השם? אז רב חיים מוולוז'ין מביא בספרו הנפש החיים, שזה הדרגה, היא לא התפלה אל השם, אלא על השם. היא אמרה, ריבונו של עולם, אני הכרה כבר 20 שנה, אני יודעת שלשכינה יש צער מזה. אני מתפללת על הצער של השכינה, כדי שזה ייפסק. ממילא, אז הרב חיים כותב שם שזו דרגה גבוהה. אבל הוא אומר, אנחנו יש לנו צריכים להיות שאלה שאיפה לכיוון. אבל אם כבר אני...
וגם לצרף.
וגם לצרף, כמובן, זה לא סותר. נכון, אבל יש, המגיד מדובנה מביא משל נפלא מאוד כדי, כמה שנקרא, לסגור את הפינה הזאת. הוא אומר ככה, פעם מספר על איזה אדם שעבר פעם, אדם עמיד, שעבר ליד בית, והוא שמע בחיות, שאל את העוברים ושווים, מה זה הבחיות הללו? אז אמרו לו, לא שמעת? נמצא כאן אדם, בעל חובות, שזה כבר כמעט חצי שנה, הוא הכניס אותו פה למעצר, עם לחם צר ומים לחץ, והוא כל הזמן בוכה וצועק שהוא הולך למות, ושירחמו עליו. אמר אותו האיש, מה באמת? ככה? בבן אדם סובל ואף אחד לא מרחם עליו? כמה הוא חייב? אמרו לו, זה הרבה כסף, זה לא בשבילך. הוא אומר, נו, תגידו, כמה הוא חייב? אמרו, $1.5 מיליון. אז הוא חשב, אני מאוד רוצה לעזור לו, אבל מאיפה אני אביא את הסכום הזה? זה באמת סכום גדול. עשה חשבון זריז, אמרת, הבית שלי שווה 1.2 מיליון. הלך ומחר את הבית. חסרים לו עוד $300,000. מה עשה? מחר את הרכב, מחר עוד כמה פריטים יקרים, והשיג את הסכום, הלך ופדה את המסכן הזה מהכלא. הגם שהוא עצמו נשאר ללא כלום, בלי בית, בלי רכב, בלי כלים מינימליים. עכשיו, מה הדבר הראשון שצריך לעשות זה שישתחרר מהכלא? חוץ מעבר לתודה רבה, מה הוא צריך לעשות עוד? הוא צריך לעבוד קשה כדי להחזיר לפודה את מה שהוא איבד, נכון? להעמיד אותו חזרה על הרגליים. כי עכשיו הוא חסר כל. ומה עושה אותו משוחרר? הלך לעבוד במקום לשלם לפודה מדי חודש.
קנה רכב.
הוא הלך, לא, הלך לבלות.
עוד לבלות.
הלך לבלות. אז יש לך אכזריות גדולה מזו? אומר המגיד, כתוב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. למה? רשי אומר, למה כפלו את המילה משכן? אומר רשי, כי בית המקדש התמשכן פעמיים באבונותינו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני נתתי פעמיים את הבית שלי בשבילכם, אבל מה אתם עושים בעבור זה? מה אתם עושים כדי לבנות לי חזרת הבית? לכן אומר, זה מה שכתוב, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שיפחי כמיים לבך נוכח פני השם. תסתכלו איפה אני נמצא כבר, 2,000 שנה אני בלי בית. מישהו מכם אכפת לו מזה? אתם הולכים לבלות, כל אחד אומר, תוסיף קצת לפיצה, עוד קצת קטשופ, ותוסיף קצת זה. אנשים, באמת, אני אומר, זה תשעת הם, אני לא אוכל בשר. בסדר, אתה לא אוכל בשר, אבל אל תשכח, לפחות מה שנקרא, שיהיה לך קצת צער השכינה, שתבין מה, אתה כתוב, הוא פדה אותנו, יטיל זעמו על עצים ואבנים, כדי להוציא אותנו נקיים. אבל לא ייתכן שאנחנו הולך לבלות, ונשאיר אותו ככה בלי בית. זה המגיד מדובנה אומר, חייבים להתבונן בזה. אז אני אומר, תראה, אנחנו אולי לא בדרגה שאנחנו נבכה בלילות ככה, כמו שירמיהו בכה, אבל לפחות שיהיה לנו הבנה שאנחנו נהיה בכיוון הזה, שכשאתה עושה, כשאתה הולך ברחוב ויש לך איזה יצרה לעשות משהו, תגיד, לכבוד השם יתברך, אני לא אסתכל הפעם. לכבוד השם, את הלשון הרע שרציתי להגיד, אני לא אגיד. בזה אני אחסוך את צער השכינה. זה דבר גדול.
למעשה, אנחנו רואים דבר דומה, גם כאשר הגיעו לכאן אחרי חורבן בית ראשון, ובנו כאן את הבית השני, כתוב שהצעירים היו שמחים, ססים וצוהלים, והזקנים היו בוכים. כל מי שהיה רואה את זה, היה מתפלא על מה ולמה. ומה שהתברר, זה שהזקנים עוד זכרו את הבית הראשון. זה 70 שנה קודם, אז הם עוד זכרו את הבית של שלמה, שהיה בית מפואר בכל קנה מידה. וכעת הם רואים, זה בית מקדש לעניים. מעבר לכך שהיו ניסים ופלאות שהיו בבית הראשון, שכבר לא היו בבית השני. אז בשבילם, זה כמו, תסתכלו לי אולי על הדוגמה, אבל זה כמו שמישהו שאומרים לו, הוא בוכה, אבא שלו מת, אומרים לו, לא, חכה, ניגשים לקבר, מוציאים אותו, מעבררים את הגופה, ככה מנערים את האפר, מושיבים אותו על כיסא, הנה אבא. אז מה אתה מדבר? זה גופה, מה נתת לי? אז מי שלא הכיר את אבא, אז הוא לא חושב, זה אבא. אבל מי שהכיר את אבא, אז יודע שיש פה אבא חי, קיים פועל, פתאום מגישים לו גופה. בית המקדש השני, הוא היה דומם לעומת הבית הראשון שהיה חי. מי שיקרא את כל הניסים שהיו בבית הראשון, ראו אלוקות למול העיניים. אז בשבילם שמרינה כזה בית שני, אז זה מעורר לבכי. אבל אתה רואה שבכל אופן היו כאלה ששמחו. מה פירוש הדברים? רבי אלופיאן אמר שהוא ראה את ירידת הדורות, כי אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשחזרו לישיבות, הוא אמר זה היה דור אחר. הבחורים היו אחרת, הוא אמר, זה היה דור אחר, אני תראה לפני ואחרי, הוא אמר, זה היה משהו אחר. גם הוא אמר, מלחמת העולם השנייה, התפזרו הישיבות. לאחר מכן, כשחזרו והקימו מחדש, הוא אמר, זה כבר היה משהו אחר לגמרי. זה לא הישיבות של אירופה, זה לא התמדה, זה לא אלימות, זה לא. הוא אמר, משהו אחר לגמרי. הוא סיים במשפט נורא, והוא אמר, ואני רוצה להגיד לכם, שאת השינוי הזה עכשיו אני רואה, בתור משגיח, אני רואה מסוף זמן לתחילת זמן הבא. נורא, הוא אומר, אני רואה את הנפילה, זמן הבא, זה כבר משהו אחר. לא צריך להגיע רחוק. אנחנו יכולים הרי להרגיש ולראות את המציאות של הישיבות היום, ולהגיד מה אנחנו זוכרים מלפני 20 שנה, 30 שנה. זה אחד למד אצל רב זיס, אחד למד אצל פה, אחד למד שם, וכל אחד יכול להגיד, זה לא מה שהיה. אז בוודאי שאצל אנשים גדולים הם הרגישו את ההבדל. אז נחזור לסיפור של בית המקדש, אז הראו לעצמכם שהיו אנשים שהגיעו לכאן לארץ, ואבא שלו אמר לו, תשמע, היה לנו אחוזה בגליל, בקרן דרומית מערבית, אתה תראה שם אחרי הפנייה השמאלית, אתה תראה שם, והוא מגיע, איזה יופי, הנה כמו שאבא אמר לי, הנה העץ, הנה הבית, הנה זה, מתחיל לאבד את השדה, והוא מבסוט. למה? כי הוא אדם מגושם, עם הארץ, כתוב בספרים כמעט שעיקר עיסוקו בארציות. אז בשבילו מה זה גאולה? גלינו מהארץ, חזרנו לקרקע, איזה יופי, אפשר לגדל בננות, כמה נפלא, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ועכשיו סוף כל סוף, יש לנו עכשיו עגבניות מתוצרת עין חרוד, כמה נפלא, בשביל זה ישבנו לארץ, הפלא ופלא. אבל בשביל האדם השלם, כשהוא מסתכל ואומר, תגיד לי, אז מה זה, לעגבניות באת? כאילו זה מה שהיה חסר לנו בחוץ לארץ, בשביל זה חזרנו לארץ, אז הוא מרגיש שחסר פה משהו הרבה יותר פנימי. ולכן הגדולים בחו על הדברים הפנימיים, והאנשים החיצוניים על החיסרון המגושם, על החיסרון הארצי. זו הייתה הרמה שלהם, וזו הייתה התפיסה שלהם, בכל דור ודור. כמו שהרב משה אומר, כל אדם בדרגה שלו, שיתחבר מהמקום שלו.
לקראת סוף השעה הראשונה, הייתי רוצה שהזמן רץ, כבר לא שמים לב, ואנחנו רק מכינים את עצמנו, תוך כדי שאנחנו מדברים עם המשיח, מן הסתם, בעזרת השם, מקווים כך שיהיה בדרך, אז בהחלט הדברים ממש מתיישבים על ליבנו. הייתי רוצה לקראת סוף השעה הראשונה, באמת לגעת בעוד נקודה בנושא הזה של בית המקדש. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ושוב, אני דווקא רוצה, לא במובן העמוק של הדבר, כי בטח אין סוף דברי חז"ל והזוהר וכולי שמדברים על הנושא הזה, איך אנחנו היום שומעים אותנו כל כך הרבה אנשים ונשים וטף, ומנסים להבין מה הכוח שלי, ככה אנחנו רואים מדברי חז"ל, שמצווה עלינו לבנות את בית המקדש. זאת אומרת, כשאני היום מצווה עליי, ואני שומע את חז"ל, שדור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, זאת אומרת, זה לא רק שאין לו את הזכות שנבנה, אלא כאילו נחרב, זאת אומרת, חז"ל מדברים אלינו בתקופה שלנו עכשיו, לכל אדם ואדם שתדע שאם בית מקדש לא נבנה בימיך, הוא כאילו נחרב. זאת אומרת, אנחנו שותפים לכאורה בחורבן של בית המקדש. אז יש פה את החלק של השותפות בחורבן, אבל אני רוצה לגעת יותר בחלק של כל דור שלא נבנה בימיו. איך אנחנו יכולים ליישב אל ליבנו שאנחנו בכוח שלנו בדור כל כך ירוד, כל כך מלא תהיות להיות או לא להיות, כל כך הרבה דברים נמצאים אצלנו במחשבות שלנו ובסובב אותנו ברצוננו או שלא, דע לך, אתה בכוחך לבנות את בית המקדש. איך אפשר להסביר את זה?
אז בספרים הקדושים מופיעים כמה וכמה תשובות לעניין הזה. אולי ניגע בחלק, אני לא יכול לחסות את הכל בתוכנית אחת, אבל יש אומרים, זה כמו ננס על גבי ענק. ענק שעומד, הוא רואה לרחוק. אבל אם יעמוד ננס על גבו, הוא יראה יותר רחוק. זאת אומרת, אנחנו לא יותר גדולים. הרי יש את הסיפור המופלא שרב חיים ויטל, זצ"ל, בא לארי הקדוש ואמר לו, אם בדורות הקודמים, תנאים והמוראים לא הצליחו להביא את המשיח, ומעשים גדולים שלהם לא פעלו, אז מעשים שלנו יפעלו. ואמר את זה לפני 500 שנה, בדור של צדיקי צפת.
אני תמיד אומר שזה היה בדור שאנשים עוד היו הולכים לבושים ברחוב.
כן. אז האריזל אמר לו תשובה חזקה מאוד. הוא אמר לו, תדע לך, זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא דן כל דור לפי היכולות שלו.
לפי הכלים.
לפי הכלים שהוא קיבל. וזהו, אמר לפני 500 שנה, מעשה קטן שלנו נחשב כמו מעשה גדול של
תנאים. לפני האינטרנט והסמארטפון.
כן. אז מה, אם העיר אריזל היה חי היום, אז הוא היה מדבר...
הוא היה מתעלף, אולי...
כן, זהו. ועל כל פנים, אז אנחנו צריכים להבין, אנחנו שכחנו דבר אחד. אנחנו כל הזמן עושים השוואות בינינו לבין הדורות הקודמים, ואומרים, אם רב עקיבא איגר והחזוני, שלא הביאו את המשיח, אז אני אביא את המשיח. זה לא עובד ככה. קדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעשות פעולות קטנות, והאדם גדול נמדד על פי פעולות קטנות. אבל אני אומר לפעמים, בן אדם, אתה יודע, אם באמצע חזרת השץ, במקום לקרוא באיזה אלון, אתה אומר, עכשיו אני מסתכל בסידור ומכוון באמנים. זה דבר גדול. ביחס למה שקורה בבית מדרש נורמלי, מה שנקרא במרכאות, אתה נחשב אדם שעשית מעשה אצילי מאוד, גדול מאוד. אתה עכשיו מכוון באמן. אם אתה לא מאחר לתפילה, אם אתה שומר את העיניים ברחוב, כל דבר קטן, ואם אתה בא לאכול משהו ואתה לא בטוח שזה מאוסר כמו שצריך, ואתה מאסר את זה לחומרה. דברים כאלה שנראים זניחים, אבל זה לא זניח. כל מעשה כזה, זה מקרב את השכינה, זה עושה נחת הקדוש ברוך הוא, ואסור לזלזל בזה.
אפשר להוסיף, בעצם אם אני רוצה לתת משל נוסף, אז נתאר לעצמנו חומה אדירה. למה חומה? בואו נדבר על בית המקדש. נתאר לעצמנו שבית המקדש נמנה לו אי שם למעלה, הרי כתוב שבית המקדש ירד בנוי באש. אז נתאר לעצמנו שבית המקדש נבנה שם למעלה, והיסודות שלו והחלק התחתון שלו כבר נבנה על ידי הדורות הקודמים, והחלק היותר עליון כבר נבנה על ידי הדורות האחרונים, ומה שנקרא עכשיו צריך את הפינישים, וזה התפקיד שלנו. אז בן אדם אומר, רגע, תגיד, אז לא הגיע. רגע, בוא נראה לך את ההתקדמות, בוא תראה, נשאר עכשיו רק לסיים. אז זה כמו שבן אדם עומד עכשיו באיזושהי תקופה, והוא אומר, תראה, את הבניין הזה לא סיימו כבר לפני 20 שנה, היום יסיימו. מה זה לא סיימו? אתה ראית כמה התקדמו? בוא תראה כמה התקדמו. אנחנו לא רואים כמה התקדמו, אבל אם היינו רואים שלמעלה נשארו עכשיו הפינישים, אז הייתם מבין, תשמע, עוד מאמץ קטן, תעשה עוד מאמץ קטן. זה שלא, לא הגיע המשיח, וזה שלא, זה לא אומר ששום דבר לא התקדם. העבודה שם היא עצומה ורבה, ובית המקדש ירד בנוי באש ממה שאנחנו בונים. אז רק עוד דמעה אחת, אז רק עוד מאמץ אחד, אז רק עוד פיניש אחד, והוא יגיע, כי הרי יש דדליין, הרי מובטח לנו שהמשיח יבוא, ומובטח לנו שיש לנו זמן, ויש לנו את התאריך יעד, אז זאת אומרת שזה חייב להיות ב-230 שנה, הקרובות, חייב לבוא משיח, להיבנות בית המקדש, להיות את כל מה שמובטח, בתחיית המתים, הכל זה בתוך ה-6,000 שנה. זאת אומרת, שאנחנו כבר נמצאים ממש לקראת הסיום, אז לבוא ולחשוב שזה לא בידינו ולא בכוחנו, למה? אם היית רואה כמה העבודה התקדמה ואיפה היא נמצאת היום, היית מבין שאתה כבר ממש ממש קרוב ועוד קצת מאמץ, וזה שם.
נכון, זה כמו שפעם אמרו משל אנשים שרצים מרתון. כמה זה מרתון? כמה קילומטר?
לא התנסה.
30-40 קילומטר. אז נגיד שזה 40 קילומטר. תאר לך שאחד רץ, הוא אומר, בוא נה, זה לא נגמר. לא נגמר. ומישהו לוחש לו באוזן, אתה יודע איפה אתה נמצא? אתה נמצא ב-39.5 קילומטר. עוד חצי קילומטר, אתה סוגר את זה. אז הוא מקבל פתאום כוחות מחודשים, והוא נותן את הריצה, אבל אם הוא אומר, מה, רק הגעתי ל-19 קילומטר? מה יש לי? לא, אז תעזוב, זה מייאש. אנחנו, דווקא היום, יכולים להגיד, כמו שאמר רב בועז, שאנחנו נמצאים כבר בפינישים, בצחצוחי הכפתורים, כמו שקוראים לזה החסידים, לצחצח את הכפתורים האחרונים לפני הגילוי הגדול. אבל אם אתה יודע את זה, ואתה חי ונושם את זה, האמת היא שיש כמה סימנים. חזל, למה חזל נתנו לנו בסוף מסכת סוטה ומסכת סנדרין סימני ביאת המשיח? שלא נתייאש. כי באמת זה, אתה מבין, אתה מסתכל על המאות שנים האחרונות, זאת אומרת, אנשים עברו פוגרומי ופרעות ושואות ואינקוויזיציות, ואתה אומר, איפה זה ייגמר? מה, ככה עוד נמשיך עם הפלסטינים עכשיו, איך זה ייגמר עם זה, ואיפה זה ייגמר? אומר, אדוני, לכל הצרות האלה יש סוף, יש קץ. אתה נמצא כבר ממש בסוף. אז בוא נקרא, מה שנקרא, תיקח אוויר ותן את הפוש האחרון לקראת הגאולה בעזרת השם, שתהיה, כמו שאתה אומר, הרב צבי, שעוד בתשעה באב הזה, המשיח יתגלה.
אולי רק סימן אחד, כדי לסבר את האוזן, חז"ל אומרים, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו, לעמי כי קרבו לבוא. הגמרא אומרת, כאשר אתה רואה את ארץ ישראל מתחילה לתת פירות, אין לך קץ מגולה מזה. זאת אומרת, זה תחילת הסוף. זה לא היה 2,000 שנה, זה לא היה גם לפני 200-300 שנה. זה קרה ב-150-100 שנה האחרונות, זה הקץ המגולה. לפני כן יש תיאורים של אנשים שהיו כאן. אני לא מדבר על הרמב"ן, אני מדבר על אנשים שהגיעו יותר מאוחר, אני מדבר על מרק טווין, ואני מדבר על אנשים נוסעים שהיו כאן בארץ, מתארים שממה נוראה, ארץ שכללה קדומה רובצת עליה. ואתה רואה שפתאום הארץ הזאת מתחילה לצמיח ונותנת פירות. וחז"ל אומרים, אתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו פריכם תישאו לעמי כי קרבו לבוא הגאולה קרבה. ואם אנחנו רואים שעם ישראל, חלק נכבד, עדיין לא רוב העם, חלק נכבד כבר חזר לכאן לארץ, אז מה אתה עוד רוצה?
כל הסימנים שמופיעים שם, בן קם באביב, בת קמה באימה, קלה בחמות האויבים.
כן, אני בכוונה לא נקעתי את הדוגמה הזאת, כי החפץ חיים כבר ראה בזה סימן לפני למעלה מ-100 שנה, והוא אמר איזה חוץ פאי, זה דור של חוץ פאי.
אבל זה לא ברמה שאם היה חי היום, הוא לא אומר את זה ככה.
ברור, אבל עוד פעם, אני לא יודע מה יקרה בעוד 50 שנה. כן, אבל אלה מה שנקרא, זה סימנים מובהקים. הנה, הפירות, האילנות נותנים פירות, הארץ מצמיחה גידולים. זה לא היה, וזה עכשיו קורה.
זאת אומרת, בוא ננסה באמת לקראת סוף השעה, באמת לנסות לסכם את הנושא הזה, שכל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, זאת אומרת שאנחנו היום, בפעולות ובמעשים שלנו, מקרבים ממש את בית המקדש. זה, 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 לכאורה, החובה שלנו, אם לפי כל הסימנים שאנחנו רואים מגדולי ישראל, וכמו שהרבנים פה אומרים, אז החובה שלנו היא לכאורה הרבה יותר גדולה מהדורות הקודמים. אז באמת, לסיומה של שעה זו, נתפלל ונייחל שזה אלו השעות האחרונות של 2000 שנה, של כל כך הרבה צער השכינה וצער שלנו, שזה מעורב זה בזה עם תפילותיהם של אבותינו ואמותינו הקדושים והתיאורים. אנחנו ממש ממש מתקרבים לבניין בית המקדש, אוטוטו אנחנו מייחלים ומצפים שבירושלים ערכה ברחמים תשוב.
אמן.
נראה לי שהיה כדאי להוסיף שיש לנו עוד שעה.
אנחנו נמשיך בעזרת השם בשעה הבאה, להמשיך ולנסות להבין ולכונן, ולהביא אותנו לידי מעשה, בפעולות מעשיות שנוכל לבנות את בית המקדש.